דוקטור שרון גבע, היסטוריונית וחוקרת מגדר, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמכללת סמינר הקיבוצים, בדקה במחקר של העיתוני נשים שהופיעו בשנות ה-50, דבר הפועלת, לאישה, האישה במדינה, בדקה את מדורי הנשים בעיתונות היומית, ודרכם באמצעותם הסתכלה על החברה הישראלית במדינה בשנים הראשונות שלה. מה אמרו הנשים בישראל על מציאות החיים כאן, על מה הן מחו, על מה הן שתקו, עם מה השלימו? היא מאירה באלף נשים שעשו את זה, כמו חנה לוין שהייתה ראשת עיריית ראשון לציון בין השנים 1956 ל-1960, הרבה לפני שהמילה ראשה הומצאה, כמו רחל כהן קגן שהייתה חברה במועצת המדינה הזמנית מטעם רשימת נשים, כמו הטרקטוריסטית יפה ברוידה שהתקשתה למצוא עבודה בגלל העובדה שהיא אישה. הספר של דוקטור שרון גבע נקרא האישה, מה אומרת? כשם המדור לנשים בעיתון דבר. שלום דוקטור שרון גבע.
שלום ציפי.
את מחלקת את המחקר ואת הספר שלך לשלושה מעגלים. האישה במדינה, בכלל זה בכנסת, בצהל. האישה והאם, בתוך זה נושאים כמו הנקה, הפלות, תכנון המשפחה. והמעגל השלישי, לאישה ולבית. הספרונג'ה, אנשים במקצועות גברים. מה מאפיין? נסתכל לרגע ממבט מעוף הציפור. מה מאפיין, מה מבדיל כל אחד מהמעגלים האלה, שרון?
כל אחד מהמעגלים האלה, בעצם כל אחד מהחלקים של הספר מביא היבט מרכזי אחד בחיים של נשים בישראל. אני אגיד גם נשים בישראל עכשיו, אבל במיוחד בתקופה שאנחנו מדברות עליה, קודם כל כאזרחיות המדינה, אחר כך כנשות משפחה, קודם כל בתור אימהות, ובעבודה, העבודה בבית שלא מוכרת כעבודה של ממש, ובעבודה בחוץ. אם אני רוצה ככה להסתכל, את יודעת, ממעוף טיפור, אני יכולה קצת להמשיל את זה לפנטזיה שיש לנו תמיד, והיא לנסוע במכונת זמן. אז תדמייני שאנחנו נוסעות עכשיו במכונת זמן 60 או 70 שנה אחורה, ועוצרות נניח בתל אביב ברחוב גדול, והשנה היא שנת 53 או 1954 או 1955, ואנחנו הולכות ברחוב, פוגשות אישה ושואלות אותה, מה נשמע? איך את מרגישה? מה המצב בבית? איך הולך בעבודה? מה דעתך על מה שקורה במדינה, על חברות כנסת? ובעצם התשובה או התשובות שהיא נותנת הן הבסיס של הספר הזה לכל המעגלים שמקיפים את חייה.
את יודעת, אימא שלי, אימא שלי והשכנות שלה, שכמעט אף אחת מהן לא עבדה מחוץ לבית, הן היו יושבות על המרפסת של גברת מנדל, המרפסת שפונה לחזית, כשאנחנו שיחקנו קלאס ברחוב, והן היו מרחלות על השכנה היחידה בכל השכונה שעבדה, ולא יאמן, הן היו אומרות, לפעמים ביידיש, לפעמים בעברית, היא מבשלת פעם אחת בשבוע אוכל לכל השבוע, והילדים שלה הם ילדי מפתח, הם הוסיפו גם איזה נדרו של רחמים. נשים כן, כמעט לא עבדו אז מחוץ לבית.
נכון, קודם כל הסטטיסטיקה על הספסל היא נכונה, זאת אומרת אחת מכל 4 או 5 נשים יצאו בכלל לעבודה, ועוד לא דיברנו על איזה מקצוע. אבל אני חייבת להגיד שהם קשקשו בזעזוע שגם היה מהול בערכה מסוימת. זאת אומרת, הנה אישה שמעזה לעשות את מה שנשים לא עושות, הנה אישה יוצאת דופן, בטוח היא משלמת על זה מחיר. ופה נשאלת השאלה, או שתי שאלות, אחת זה מה אמרה על זה אותה אישה שהן דיברו עליה. זאת אומרת, האישה הזאת שעבדה גם בחוץ, עם שכר לרוב נמוך, וגם בבית בלי שכר, ובספר זה מגלה גם אמירות של נשים כמו האישה הזו, איך הנטל הכפול הזה כמעט גמר אותן. וגם האמירות של נשים כדוגמת אימא שלך ושכנותיה, לא רק על הספסל, אלא גם בהתמודדות היומיומית, מה שאחר כך בתחילת שנות ה-60 בטי פרידן קראה לו האישה, הבעיה שאין לה שם, נשים בישראל אמרו את זה קודם, כמה שנים טובות, ממש באופן מפורש. אני חושבת שגם אפשר אולי לדמיין מה אמא שלך והשכנות שלה היו מקשקשות או מצקצקות על אישה שלא רק יוצאת מהבית, היא גם חס ושלום הולכת להיות מהנדסת או מדענית או טייסת, כי עם כל הכבוד ויש כבוד, איך הבית יהיה נקי, איך היא תגדל לילדים, אני כבר לא מדברת על מי התחתן איתה. בסופו של דבר.
וגם השפה, שרון, כשאנחנו נזכרות בביטויים שהיו נקוטים, אז היו אומרים, המין החלש, היא לובשת את המכנסיים בבית. אני חושבת שאת הביטוי, היא זאת שלובשת את המכנסיים בבית, לא שמעתי 40 שנה.
וטוב שלא שמעתי, גם קודם הזכרת למשל הפלות, אז היה מדובר על הפלות מלאכותיות, היום אנחנו אומרות הפסקות הריון. זאת גם שאלה באמת של הטרמינולוגיה. מה שגם קצת מזכיר את הכותרת, האישה מה אומרת, גם מלמד אותך משהו על המקום של נשים, כי אולי שואלים אותן מה הן אומרות, אבל רק אחרי שההחלטה התקבלה. איך את תשאי את המחיר שצריך, או העומס שצריך ליטול אותו, אחרי שכבר מקבלים החלטות. את יודעת, מין צקצוק כזה שמופיע גם בהקשרים אחרים.
ואת עוסקת שם בין השאר בנשים במקצועות גבריים. למשל, נשים בקורס טייס. שם הראשון שקופץ לנו לראש הוא אליס מילר, והפסיקה של בגץ בשנות ה-90. אבל את אומרת, דוקטור שרון גבע, 40 שנה לפני כן, כבר ב-1955, אסתר ריבק הודחה באופן מיידי מקורס טייס, רק בגלל העובדה שהיא אישה.
נכון, וגם היא לא שתקה, אבל מה ההבדל? זה לא קיבל פומביות בכלל, לעומת מה שקרה עכשיו. זה במסגרת העניין הזה של מה אנחנו חושבות ומה סיפרו לנו, כשאנחנו פתאום מגלות שהוא לא מדויק, או שהוא לא נכון. היא מתגייסת לחיל האוויר, מתחילה קורס טייס, עד אז קיבלו נשים לקורס טייס, ואחרי שהיא מתחילה את שלב הטיסות, מדיחים אותה מהקורס, וזה לא אישי, זה החלטה של מתח חיל האוויר. למה? כי היא אישה. ולמה? לא מסיבות ביטחוניות או, תדעת, החשש שהיא תעבור קו אויב, חס ושלום, טיפול בשבי, אלא מסיבות אחרות לגמרי, שאני חייבת להגיד שגם הדהימו אותי. והסיפור הוא עכשיו שהיא לא שתקה. היא ישבה וכתבה מכתבים כדי לשנות את זה, ואומנם את הרעש הגדול ואת הבגץ של אליס מילר אנחנו מכירות, אבל פה הסיפור הזה נחשף, מה שמלמד אותנו שאף פעם אנחנו לא צריכות לשתוק, כי בסוף ישמעו את המחאה שלנו, אף פעם זה לא מאוחר מדי.
ובמסגרת המחקר שלך, אפילו גיליתם כתב עת פמיניסטי שנשכח מלב, שנשכח מהתודעה, לא מהלב דווקא.
נשכח מתודעה, ואני אגיד אפילו תודעה פמיניסטית. זאת אומרת, גם פמיניסטיות לא מכירות את הסיפור הזה, ואנחנו מדברות באמת על חרס בהיסטוריה של נשים בישראל, שהוא לא רק מרתק, הוא גם חדש, כי בתקופה הזאת שקוראים לה שנות השפל בקידום מעמד האישה, פתאום יש כתב עת, 33 גיליונות, שמתחיל להופיע בשנת 49, שעוסק בכל השאלות הבוערות, את יודעת, הפער בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית, ומה זה אומר על מעמד האישה, הממסד הדתי, המערכת הפוליטית, בכלל הציבורית שיש בה מעט נשים, זכויות נשים בעולם בהשוואה לישראל, ובכלל הפער הזה בין ההצהרה בהכרזת העצמאות בלי הבדל מין, לבין המציאות, ואנחנו מדברות על 1949, 1950, 51, האישה שהקימה את כתב העת הזה וערכה אותו, תהילה מטמון, הייתה, אני קוראת לה נביאת זעם, דברים שהיא כתבה לפני 70 שנה, מהדהדים כל כך חזק בישראל גם היום, כשהיא קוראת לנשים לעמוד על שלהן, ופמיניסטיות שיקראו את מה שהיא כתבה יגלו שהיא אמרה את זה קודם, לפניהן, ואני אגיד בפרפרזה על השיר, וזה מאוד משנה, כי יש כאן איזושהי פרספקטיבה אחרת שאנחנו יכולות ללמוד ממנה משהו על מאבקים.
ואיזה הדהוד אפשר למצוא בספר שלך למציאות של החיים בישראל 2020, כשהמדינה בת 72?
במהדורת החדשות הקרובה, פשוט ככה. זאת אומרת, הדהוד יש כל יום, בכל מהדורת חדשות, בכל היבט של חיים בישראל. קחי למשל את הסיפור עכשיו של מעמד המורות בימים האלה של הלמידה מרחוק, השכר של האחיות. כשאת קוראת בספר על עבודת נשים בבית ובחוץ, את יכולה להבין מהם השורשים של הטענות הקשות והבלתי הוגנות כלפי המורות עכשיו, ומאיפה התחיל השכר של האחיות, שלא משקף את העבודה הקשה שלהן בשום דבר, וגם מלמד אותך מה החלק של נשים בקיבוע המצב הזה. ומה שבעצם אני אומרת זה שהיסטוריה זה דבר מאוד אקטואלי, יש לנו הרבה מה ללמוד, כדי גם לראות איך כמה התקדמנו, אבל גם לדעת שיש לנו עוד הרבה עבודה.
תודה רבה על הטעימה מהספר הבאמת מרתק הזה, שהופיע בהוצאת מגנס, האישה, מה אומרת? תודה רבה, דוקטור שרון גבע, וחג עצמאות שמח.
תודה רבה, חג שמח.